שלום לכולם וברוכים הבאים לסלטיקס פוד, פודקאסט אוהדי בוסטון סלטיקס בישראל. פתיח ואנחנו מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של סלטיקס פוד. אני אינון בר שירה, כותב בבלוג הכדורסל ג'אמבול, ואיתי היום אורח מיוחד מאוד, אוריאל דסקל מבכל יום נתון, אחד הכותבים הטובים ביותר שיש לנו. מה שלומך אוריאל?
בסדר גמור, תודה רבה, מה המצב?
בסדר, בסדר, אנחנו אחרי שבוע מרתק, קאמבק נפלא מול מילווקי וניצחון גדול 116-105, ומשחק קצת פחות מודד מול הניקס, אבל עם סל ניצחון נפלא של ג'ייסון טייטום. איך היה לך לראות את הקבוצה השבוע?
אז הרגיש לי שאנחנו רואים את הקבוצה לא משנה שעברה, אלא מהשנה שלפני שנה שעברה, אחרי הפציעה של קיירי. קבוצה שמאוד מפרגנת, מאוד מוסרת, יודעת שהיא צריכה לנצח דרך ההגנה. כי למשל הקאמבק נגד מילווקי פשוט היו הרבה מאוד עצירות, מרקוס סמארט מככב בהגנה, לא נותן לאף אחד לקלוע עליו, וזה פשוט הרגיש לי שגם, אתה יודע, שהיינו בפיגור, הרגשתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לראות מהקבוצה שלי.
הקליות לא נכנסות תמיד, אבל האנרגיות, היכולת כל הזמן לתקוף את המסירות, כל הזמן... אני חושב שזה גם, זה גם מחובר להתקפה. הרבה פעמים כשיש לך התקפה שבה שחקן אחד או שניים מעורבים, קצת יותר קשה לרצות אחרי זה להשקיע באותה רמת אנרגיה. כשיש לך התקפה שבה כל הקבוצה מעורבת, יש תנועה, יש זרימה, יש פרגון, הרבה יותר קל להילחם אחרי זה איפה שזה פחות נוח.
כן, שקיל אוניל אמר את זה בזמנו, שהוא אמר, אם אתם רוצים שהכלב יעשה הגנה, תמסרו לה, תאכילו את הכלב, תמסרו לכלב. והוא התכוון כמובן לקובי בריינט, שאתה צריך למסור לי את הכדור בהתקפה בשביל שאני אעשה את ההגנה אחר כך ואני אשמור על הבית. אז הוא אמר ככה, אם אתם רוצים שהכלב ישמור על הבית, תאכילו את הכלב. אז זה נכון גם לבוסטון. דרך אגב, ממה שאני רואה גם אחרי המשחקים, וזה הדבר שאני הכי מבסוט ממנו, אתה רואה גם את גורדון היורד וגם את קמבה ווקר, וגם הצעירים טיפה יותר, גם ג'ייסון טייטום וגם בראון, הם מחליקים כיפים, הם נהנים אחד מהשני, הם מחייכים, יש חיוכים. וזה שונה לחלוטין כל הווייב מאשר מה שהיה בשנה שעברה עם קיירי.
לגמרי, לראות, אחד באמת דוגמאות היה במסל ניצחון מול הניקס. כמובן, זה תרגיל שנראה ממש אחד לאחד כמו התרגיל שהיה מול אורלנדו שנה שעברה. אז קיירי חיכה קצת אחרי מחצית המגרש וטייטום חיכה שם באלבו, היימורד בחר למסור לטייטום, טייטום החטיא. קיירי היה לו את המבט המפורסם ואת הטענות אחר כך. פה, אותו תרגיל, סמארט בוחר למסור לטייטום, הפעם טייטום קולע. קמבה רץ בהתלהבות לטייטום ומפרגן לו בטירוף אחרי המשחק.
כן, ואחר כך גם אומר, אני מבסוט שהוא קלה, אני שמח שהוא קלה, זה ההבדל לפי דעתי הגדול. לא רואים את זה בסטטיסטיקות כמו שרואים את זה במשחק עצמו. ובאמת, רואים את הפרגון, רואים, אתה יודע, גורדון היוורד, עזוב את זה שהוא עכשיו נראה טיפה יותר טוב מבחינה גופנית, לא יותר, לא טיפה, הרבה יותר טוב מבחינה גופנית, הוא חלק מהמשחק, הוא חלק זורם מהמשחק, לא מנסים, אתה יודע, להכיל אותו בכוח, לא מנסים להפוך אותו בכוח לחלק מהמשחק. ורואים את זה, זה משהו שרואים.
אתה חושב שזה גם קשור לרוטציה קצרה יותר? זאת אומרת, יש פחות שחקנים, שזקוקים לשלהם, פחות, אתה יודע, מרקוס מוריסים, טרי רוזירים, יש הרבה מאוד שחקנים כמו גרנט וויליאמס, ברד וואנמייקר, שנקודות, זה לא העניין פה?
כן, בהחלט. יש כאילו פחות עומק, אבל יש לך הרבה עומק בסגל קצר, כן. אם אפשר להבין מה אני אומר. כלומר, השחקנים יכולים לעשות יותר בפחות זמן, יש איזה איזון טיפה יותר, נגיד, בריא. אתה לא צריך להכריח את הקבוצה להכניס לתוכה את מרקוס מוריס. אתה יודע, מרקוס מוריס חייב את השלוש שלשות הבלתי הגיוניות שלו במשחק, תנו לו אותם, אין את זה יותר. קיירי מן הסתם חייב לגעת בכדור כל הזמן ולעשות את השטיקים שלו כל הזמן. קמבה ווקר הרבה יותר יעיל במובן הזה, כן. הרבה יותר to the basket מהבחינת הכדרור והחזקת כדור, ולכן אנחנו רואים גם קבוצה יותר מאוזנת וגם קבוצה יותר שמחה.
אגב, אחד הדברים ראיתי לא מעט שישבו דווקא לקייריש הרבה יותר אסיסטים מקמבה.
כן.
אבל מצד שני, כששחקן כל הזמן מחזיק את הכדור, ובסוף או שהוא מסיים, או שהוא נותן את המסירה, הגיוני מאוד שיהיה לו יותר אסיסט. אם שחקן הוא חלק מהשטף של המשחק, אז יכול להיות שיהיו לו הרבה פחות אסיסטים, אבל מה שנקרא סקנדרי אסיסט, את מה שנקרא מסירה למסירה שהופכת לסל בסוף, יהיה לו יותר. זאת אומרת,
זה... האמת היא, יש לנו כבר את הסטטיסטיקות לסקנדרי אסיסט, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר.
לא בדקתי, כי זה דברים שמגיעים קצת מאוחר יותר המתקדם הזה. זה מאוד מעניין לבדוק, כי זה אחד הדברים שנגיד היו מאוד מאוד לא מאפיינים את הסלטיקס שנה שעברה, סקנדרי אסיסט. איזושהי תנועה מעבר לבידוד, ואז בסוף נגיד פיק אנד רול מסירה להורפורד.
אז אני אגיד לך, סקנדרי אסיסט, קמבה ווקר הוא בין הטופ 20 בליגה, שמקום ראשון זה לוקה דונצ'יץ' הגאון.
מדהים.
וקייל לאורי וניקולה יוקיץ' שהם מקום שני ושלישי, שבן סימונס רביעי, כל השחקנים, כל השחקנים החכמים.
וגם מה שמאפיין זה כל הקבוצות שלהם, זה קבוצות חכמות שזזות.
כן, כן. אז אכן, בהחלט אנחנו בסדר שלנו במובן הזה.
אז זה מאוד מעניין. הצד השני, שהוא קצת פחות טוב, מצד אחד, יש לנו מחציות שניות מדהימות. כל הניצחונות שלנו היינו בפיגור במחצית, אבל מה מוביל לזה שאנחנו נכנסים לפיגורים האלה? מה מוביל להתחלות המגומגמות האלה?
אני חושב שזה גם כן חלק מה... אפשר להגדיר שיטה של ברד סטיבנס. הוא יותר, אגב זה גם לאורך העונה, הוא יותר מתנסה ומנסה דברים, וזה לא תמיד עובד. זה גם מגיע מתוך מקום של, אתה יודע, בוא נראה איך המשחק הזה זורם, ואז אנחנו נדע בדיוק איך לעצור אותו, איך להזרים אותו,
כן.
יותר טוב. ושוב, זה היה מאפיין מאוד גדול שלנו, לא עוד בשנה שעברה, לפני שנתיים.
כן.
קולטים את המשחק, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי בכדורגל את מסי. מסי בעשר דקות הראשונות כמעט אין לו שערים. בגלל שהוא, אתה יודע, הוא יושב הוא אשכרה עומד ולא רץ. הוא פשוט מסתכל מה קורה, איפה כולם עומדים, איפה זה. אז מאוד יכול להיות שברד סטיבנס גמבין כזה.
זה מה שנקרא let the artist be the artist, כאילו...
לא, בלי ארטיסט. אנחנו כאילו ארטיסט. Let the ball player be the ball player, שיקרא את המשחק לפני שהוא מתחיל את הריצה שלו.
לגמרי. הצד השני כמובן, למה הניסויים של סטיבנס עדיין לא מספיק עובדים, זה שכרגע, במיוחד כשקנטר בחוץ, שבראון חולה כבר שני משחקים, ובמשחק האחרון גם רוברט וויליאמס, הספסל שלנו מאוד מאוד קצר.
כן.
יש לנו את אדוארד שקולע איזה 17% משלוש כרגע.
אבל זה שוב, חמישה משחקים, והוא רוקי, אני מאמין שזה, אתה יודע, זה יתאזן.
כן, לפני הקלטות דיברתי, השוויתי את זה קצת לטרי יאנג, שאחרי שליש עונה כולם דיברו על כמה אטלנטה בחרה בסט, נורא ממהרים לתת כותרות, כי הוא היה לו אחוזים מזעזעים, ולאט לאט המשחק, בהתחלה, במיוחד לשחקן נמוך, צריך לעשות הרבה מאוד התאמות. לאט לאט המשחק מתאים את עצמו קצת יותר, הוא מבין קצת יותר את מה שהולך, אני מניח שזה...
משחק הבא נגד קוולירס, איפה שהוא קלט ה-8 מ-8 בשתי דקות בערך.
כן, לגמרי.
ואז נגד הורנץ, אז אני מתאר לעצמי שהוא כן יכול להיכנס למשחקים האלה.
כן. כן, אף על פי שקליבלנד יחסית מפתיעים תחילת העונה.
כן, משחקים כדורסל נכון, אתה יודע, יש להם מאמן מהקולג'ים, ביילן, שהוא
כן.
מנסה לשנות את התרבות שם, את תרבות המשחק, וזה מעניין.
כן, פתאום טריסטן תומסון חוזר מהקבר אחרי זה, אבל נראה איך
זה... אחרי חמישה משחקים, גם אנדרו דרמונד, עוד נותן מספרים של MVP, אז...
כן, נכון.
בוא נחכה.
נכון, צריך להגיד משהו שגם אמרתי. אחרי חמישה משחקים, כל ריאקשן זה אובר ריאקשן. כל דבר, יש דברים שעכשיו נראים נורא נכונים, ועוד חודשיים נראים כמו שטויות. מצד שני, בוסטון שנה שעברה התחילה מאכזב, המשיכה מאכזב וסיימה מאכזב, אז...
כן, נכון.
אז לפעמים...
למרות שהיו לך רצפים של ניצחון.
נכון, אחרי ה-10-10 היה איזו תקופה מאוד ארוכה שניצחו, עדיין, או התרבות לא ממש השתנתה, מרקוס מוריס עוד באמצע העונה דיבר על זה שגם בניצחונות לא נהננו השנה. אז איך, אבל מצד שני יש בעיה גם אנצ'ה אדוארדס ווואנה מייקר שלא באמת קולע ואוז'לי שלא באמת קולע, איך אפשר אולי לייצר רוטציה שבה ברבע השני לא תהיה כזאת נפילה של הספסל?
זאת שאלה טובה, אני חושב שבאמת, אתה יודע, אתה תלוי פה קצת ברוקים, גם בגרנט וויליאמס שיכנס יותר טוב למשחק ההתקפה וגם בקארסון אדוארדס. אנחנו לא יודעים מה קורה עם רומאו לנפורד כל כך.
כן.
ואם בנית עליו להיות איזה, אתה יודע, ספארק פלאג, איזה מישהו שקולע הרבה סלים בקצת זמן, אז כנראה הוא לא כזה כרגע.
הוא עוד כרגע נראה לי פצוע, עדיין מוגדר די טוטי.
כן, זה, הוא פצוע וממה שאתה יודע, מכל מה שאמרו עליו ומה שקורה באימונים וכאלה, הוא כנראה לא... ייקח זמן עד שהוא... ייכנס לאיזשהו כושר.
יבלה הרבה במיין.
כן, כן. שאגב, זה לא רע. אז... ושוב, כשקנטר פצוע, וויליאמס פצוע, בראון חולה, אז גם קשה לך לשים סקנדרי עם איזשהו מישהו שיכול לקלוע על בסיס קבוע. וזאת בעיה, כי אתה רוצה שגורדון היוורד וקמבה ווקר וג'ייסון טייטום וג'יילן בראון ישחקו ביחד. כי הם השחקנים הכי טובים שלך, ואתה רוצה שהם יתרגלו אחד לשני. אגב, והם מתרגלים אחד לשני, וזה נראה הרבה יותר טוב.
ממש.
אז אתה יודע, אין קבוצה מושלמת, וצריך לחכות ולראות מה הרוקים יעשו.
כן.
אגב, אנחנו עכשיו בקצב של 66 ניצחונות בעונה.
אוה, כן. חכה, חכה, חבל שלא הקלטנו את זה. טפו, 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 אחרי המשחקים מול קליבלנד ומול שרלוט. אז יכול להיות אז צריך לבדוק את הקצב. מצד שני, אחרי זה אנחנו יוצאים גם למסע ארוך במערב, אז יהיה מאוד...
המשחק נגד דאלאס הוא בבית.
הוא בבית, ואז חוזרים למערב. יש בחוץ נגד סן אנטוניו, בבית נגד דאלאס, ואז יש איזה 6 או 7 משחקים במערב, שזה יהיה...
בסדר, שנה שעברה במערב היינו לא רואים, כאילו, מבחינה... מבחינת השגת ניצחונות.
כן. נראה את זה.
יש משחק נגד הוויזרדס ביום חמישי הבא, לא הקרוב, הבא. אז זה 150 נקודות ככה. אז שאפשר יהיה להכניס כמה...
כן, כן.
ואז נגד הווריורס.
כן, זה סימן משהו שיכולנו לסמן תחת השנה כהפסד או כזה, אז נראה קצת יותר אופטימי עכשיו, אפילו עכשיו שבאתי ש... לא רק שגרין, גם דיאנג'ר לא הרס על עכשיו סובב את הקרסול.
כן,
או...
ויש קרע ברצועה של... בקרע ברצועת... לא רצועה, גיד, באצבע של דרימון גרין. אז הוא יעדר כמה... מה שנקרא, רצועת החשק שלו נקראה.
אז אנחנו צריכים להיזהר מג'ורדן פול ומאריק פסקל.
כן.
בהחלט... יכול מאוד להיות שזה יעזור לנו, אבל בטווח הארוך, אז אמרנו, יש לנו מאוד בולט שהקבוצה הזאת כרגע, לפחות מבחינת נקודות, יש לנו 4 ספקי נקודות עיקריים. אפשר לייצר מצב שבו 4 שחקנים, ההיררכיה ביניהם לא תהיה ברורה, שלא יהיה ברור. נגיד השנה שעברה מאוד ברור, בבוסטון סלטיקס יש קיירי, ואז מתחת יש את השחקנים מתחתיו. אפשר לייצר מצב שבו זה לא ברור מי הטופ סקור שלך כל לילה?
אם אנחנו מסתכלים על הקלעים המובילים, אז אנחנו יודעים שקמבה ווקר הוא הקלע המוביל. אם אתה רוצה נקודה עכשיו, זה קמבה ווקר, ומיד אחריו זה ג'ייסון טייטום. שג'ייסון טייטום בקבוצה ובפרנצ'ייז בכלל בונים אותו ככוכב הגדול. אני חושב שזה כבר ברור לחלוטין. והוא התחיל את העונה מצוין, נתונים אדירים, שאתה יודע שאם אתה משווה אותו לפול פירס בגיל 21, ותמיד משווים אותו לפול פירס.
כן.
אז הוא עם 6 נקודות יותר פר משחק, עם יותר ריבאונדים ויותר, לא יותר אסיסטים, אבל כמעט אותם מספר אסיסטים. אז הוא נותן מספרי פול פירסי.
גם האחוזים שבתחילת, בשלושת המשחקים הראשונים, כולם נלחצו מהאחוזים, זה מתיישר למעלה, שלוש מדהים כמובן, 48.5, האחוזים מהשדה, כבר 40, זה נהיה...
שוב אני חוזר לשנה לפני האחרונה, הוא היה הקלה שלוש הכי טוב, הכי יעיל בליגה.
כן.
אז יש לו את זה, אנחנו יודעים. עכשיו, אם אתה מסתכל, נגיד, על העבר של בוסטון מבחינת היררכיה בין כוכבים, היה ברור שקווין גרנט הוא הכוכב הגדול, המנצח משחקים, אבל הוא לא קלה הכי הרבה.
נכון.
ואתה יודע, הוא עשה את העבודה הקרבה הגדולה יותר.
הוא היה מנהיג.
הוא היה מנהיג. אני חושב שקמבה ווקר מבין את האופי הזה, שהוא אומר, אוקיי, אני, התפקיד שלי זה לקלוע, אבל אם אני ביום קליעה גרוע, או מישהו אחר חופשי יותר לקליעה, או מישהו חם, אני אתן לו. ואז יש לך במישהו החם הזה, זה או בראון, או טייטום, או גורדון היוורד.
כן.
גורדון היוורד עם אחוזי קליעה מצוינים.
נכון.
ואני חושב שהוא קיבל את תפקידו בהיררכיה כדבק, מה שהוא היה בבטלר.
מעניין.
הוא היה הכוכב הגדול של באטלר, אבל
סימן... תחת סטיבנס כמובן.
כמובן סטיבנס, אבל הוא אף פעם לא היה ה-go to guy של הקליעה. תמיד היו כל מיני קלעים
איתו. ככה ביוטה הרבה מאוד זמן להיות כזה.
בדיוק, אז הוא, אתה יודע, הרבה יותר גם כן בסגנדרי אסיסטס מאוד גבוה, קליעה משלוש, מספק הרבה פתרונות בהתקפה. נכון, הוא מקבל את הכסף של הכוכב הגדול, אבל הוא מתפקד כ-enabler, כמישהו שמסייע לאחרים להיות יותר טובים, ואני חושב שזה, אתה יודע, מאוד חשוב ומאוד שונה מהעונה שעברה. שבשעונה שעברה הוא חיפש את עצמו, והוא הכריח את עצמו הרבה פעמים על המשחק, והכריחו אותו על המשחק.
כן, זה היה מאוד לא חלק מאיזשהו שטף.
כן, ואנחנו רואים שבוסטון סלטיקס הרבה יותר שוטפת בגלל זה.
גם, יש הבדל, עם היוורד שנה שעברה היה חודר, היה מאוד מאוד ברור שהוא חודר בשביל להוציא, הוא לא באמת יכל לעבור את הקו הזה של ההגנה, שאחריו ההגנה מתכווצת. ההגנה מהר מאוד למדה שברגע שהוא חודר, לצאת לנתיבי המסירה, אבל זה יהיו לו המון עיבודים גם. השנה הוא מסוגל, אם ההגנה לא יוצאת אליו, הוא ייכנס וישים את הנקודות.
כן.
ובמובן הזה...
אני חושב שגם למרקוס סמארט, יש הבנה מאוד ברורה שהוא לא קלה.
כן.
כשהוא צריך, הוא קולע.
כן.
ואני חושב שיש לו איזה שני עיבודים בכלל, בכל העונה.
וואו.
למרקוס סמארט. משהו כזה, כאילו משהו באמת ברמה מאוד גבוהה.
סלטיקס, אני לא ראיתי את הנתון המעודכן, אבל הם היו עד לפני משחק, הם היו מקום ראשון בגרימת עיבודים, כן. ומקום אחרון בעיבודים.
כן, הוא מרקוס סמארט עם 0.8 עיבודים למשחק, שזה יוצא בערך שני עיבודים.
וואו.
כן, יש לו ממש מעט עיבודים.
כמה אסיסטים? יחס אסיסטים עיבודים?
כן, היחס אסיסטים, בוא נראה. יש לו אסיסטים, יש לו 4.8. בוא נראה, הוא נותן עונה מצוינת בתור
הרכז.
ומהשלוש הוא 33 אחוז.
כן, הוא גם, וזה מתיישר למעלה, כי הוא התחיל את העונה קצת כמו מרקוס סמארט הקודם משלוש, והיה לו עכשיו כמה משחק, היה לו 5-11 במשחק האחרון.
צריך לזכור משהו עם גורדון היוורד, כל פעם שהוא קולע מעל 50%, בוסטון ננצחת. זה כאילו ברמת ה-lucky charm. אז אני חושב שיש, אתה יודע, מתוך 25 משחקים כאלה, ניצחנו 24 או 22, אני לא זוכר כבר משהו, אבל משהו כזה, אז אנחנו, אתה יודע,
זה פותח הכל.
בדיוק. הוא צריך להיות הגלוגאי שלנו, וההיררכיה היא, שוב, ההיררכיה במובן של הפרנצ'ייזי, ברור שג'ייסון טייטום בונים עליו, הוא יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו, הוא יהיה דרייסי הקובי שלנו. לצידו שני סופרסטארים, אולסטארים, קמבה וגורדון היוורד, שהתמחו, וג'יילן בראון הוא אתה יודע, החלק הרביעי החשוב לעתיד הגדול, קיבל את החוזה הגדול, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על העתיד מעבר לשנתיים הבאות, אז אתה חושב ג'ייסון וג'יילן כמובילי הפרנצ'ייז עם שחקנים סביבה.
כן. מה שג'ייסון עוד חסר, שזה אגב דיברת פול פירס, פול פירס היה, הוא לא היה אתלט כמו ג'ייסון, הוא לא היה מהיר, אבל הוא ידע נפלא להשתמש בגוף שלו.
נכון.
הוא ידע לסחוט את העבירות כל פעם שצריך, לייצר כל פעם, לגרום למגע להגיע, וטייטום עוד בורח מזה. הוא עושה הרבה צעדים בכיוון, עדיין, כשהוא חודר, הרבה פעמים יש מין פלוטר מוזר כזה, שהוא זורק את הכדור בקשת למעלה, כי הוא מפחד להיכנס ליער, מה שנקרא.
כן.
ודווקא קמבה, הרבה יותר טוב בזה, להוציא את זה. שמעתי מישהו שמדבר על זה שטייטום משחק כי הוא לא מבין שהוא 6'8. הוא משחק כאילו הוא 6 פיט.
כן, אבל זה מצחיק. הוא אבא, אבל עדיין אין לו כוח אבא.
כן.
Father strength, אתה יודע.
כן.
כי הוא עדיין ילד. הוא בן 21.
נכון.
ואתה יודע, בגיל 22-23 אתה מתחיל כאילו לצבור את את הכוח האמיתי שלך. בגיל 25 אתה בסיס של הכוח שלך, האנרגיות, כן. היכולות שלך. ואני חושב שלאט לאט הוא מבין את זה. אנחנו ראינו בשיפור המשחק שלו, סגנון המשחק שלו, העונה, שהמאמנים האישים שלו, דרור הלן והחברה האלה, יודעים מה הוא צריך לעשות. והעובדה שהוא קולע באחוזים לא רעים בכלל, ובמספר נקודות, הוא רצה להיות 20 points a game, היום כן. העונה. הוא כבר 22.
כן.
הוא יכול להגיע ל-23-24, תלוי משחקים. אז אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא עוד לומד קצת את הדרך שלו בליגה, וזה בסדר, אתה יודע, זה כולה 3 שנים.
כן.
אתה יודע, הסתכלתי סתם, כי חשבתי שאנחנו מדבר על ג'יילן בראון, הסתכלתי על נתונים של שחקנים שכאילו בדרך כלל משווים אותם לג'יילן בראון, אם אתה...
פול ג'ורג'.
פול ג'ורג' למשל, וקוואי לנארד, ואפילו דני גרין, שאם אנחנו לוקחים ב-worst case scenario מבחינת ג'יילן בראון, הוא סקנד גארד שעושה הגנה מצוינת וקולע עד 3 ברמות גבוהות. אז, ברמה גבוהה. אז אתה יודע, למשל, קוואי לנארד, בעונה השלישית שלו, כמה נקודות אתה חושב שהיה לו למשחק?
אני עכשיו חוונה...
14-12-8. בעונה הרביעית שלו היה 16-5. אוקיי? רק בעונה החמישית שלו, כשהוא בן 24-21 נקודות למשחק.
כן.
כלומר, הוא לא הפך לקלה מוביל בקבוצה שלו, מוביל ב-1-2 עד...
כן, צריך לזכור גם על קוואי ש... כשמדברים על שני פיינלס MVP, ה-MVP שלו בגמר בסן אנטוניו היה מאוד מאוד שונה.
כן, כן, לגמרי. הוא היה MVP אחר במובן הזה. פול ג'ורג' רק בעונה הרביעית שלו, בגיל 23, היה עם 21-7. לפני הוא היה מתחת ל-20 נקודות, ואחוזים נוראים. אבל זה גם הייתה תקופה שונה וכו'. דני גרין לא קלה מעל 10 נקודות עד העונה, עד גיל 27. ואנחנו מסתכלים היום על הנתונים של בראון, הם יותר טובים מאשר פול ג'ורג' בגילו, קוואי לנארד בגילו, אתה יודע, אז...
יש עניין, בטח...
ומין הסתם טייטום, גם כן.
כן. יש בטח היום, עם כל הרשתות החברתיות, שאנחנו מהר מאוד גוזרים גורלות על שחקנים אחרי שנתיים ושלוש, יודעים, אתה יודע, זה מצחיק, אני השוויתי את זה הרבה פעמים בארץ, אפשר לקרוא לברטי מור צעיר בגיל 27, ופה קארל אנטוני טאונס נראה זקן בגיל 21-2, כי הוא כבר חורצים את הגורל, הוא לעולם לא יהיה ככה, ככה וככה.
כן.
שצריך להיזהר מאוד, כי שחקנים עוד יש להם הרבה הרבה לאן ללכת.
כן. ההתקדמות באופן כללי, ההתקדמות של שחקן, הוא מגיע לסיוע בגיל 27 בערך. כן. שאם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על... גם זה תלוי עמדה וכאלה.
כי יש את הפריים הפיזי ואת הפריים כולל ה...
בדיוק. הפריים הפיזי הוא בגיל 25, ואז הפריים, אתה יודע, שאתה אוסף כאילו גם מנטלית, אתה מבין איך אתה מתמודד עם הגוף שלך, איך אתה מנצל את הגוף שלך, אתה מגיע בגיל 27. שוב, מייקל ג'ורדן זכה באליפות ראשונה רק בגיל... אחרי 7 שנים בליגה.
כן.
אתה יודע, גם לברון ג'יימס לקח לו זמן, אז...
נכון.
אלו הדברים, זה ככה, זה ההתקדמות.
כן. אתה חושב אחרי, באמת, אנחנו רואים תחילת השנה, אומנם באמת מאוד מוקדם, אבל כן ראינו תצוגות מאוד יפות מול מילווקי, מול טורונטו. אתה חושב שהדרך במזרח יותר פתוחה ממה שנדמה?
כרגע פילדלפיה נראית בלתי מנוצחת.
כן.
בגלל מה שהם עושים... גם מבחינת הריבאונדים וגם מבחינת הם פשוט מצליחים לעשות הגנה על כל קבוצה. כל קבוצה הם, זה מרשים מאוד מה שהם עשו בפורטלנד הלילה. שהם ניצחו, למרות שכל הסטטיסטיקות תראו שהם לא הגיע להם לנצח.
וואו, וגם בלי אמביד.
ובלי אמביד, כן. אז על פניו נראה שפילדלפיה באמת רמה אחת מעל שאר הקבוצות. אני חושב שמילווקי לא השתפרה, והיא מאוד מאוד תלויה ביכולות של יאניס להשתפר בעצמו. טורונטו הם חמודים מאוד. מיאמי השתפרו, אבל אני לא סומך כל כך על ג'ימי בטלר, למרות ש...
בפלי אוף האחרון הוא היה מאוד מרשים.
כן, אני לא כל כך סומך על היכולות שלו וגם על ה... בוא נגיד על האופי שלו.
כן.
אבל מיאמי היא כרגע קבוצת מזרח טופ 4.
כן.
ואז אתה יודע, אתה מסתכל, אינדיאנה מאוד נחלשה, ונראה מתי אולדיפו חוזר ואיך הוא חוזר. שיקגו זה כלום.
ברוקלין.
ברוקלין זה ברוקלין, כי... קיירי תמיד מאכזב בעונה הרגילה, זה ידוע. השאלה, אם הוא מאכזב בעונה הרגילה, אם ברוקלין, שבשנה שעברה נכנסו לפלי אוף, אתה יודע, אבל הם כאילו לא היו קבוצה שאתה מפחד ממנה בפלי אוף, אז השאלה אם כאילו זה ישתנה עכשיו.
קיירי לא מאכזב מבחינת מספרים, כמו גם שהיה שם מבחינת מספרים, הגיע לו לחלוטין. מבחינת... וגם השנה מספרים מדהימים, השנה זה אפילו הרבה יותר קיצוני משנה שעברה.
כן.
מספרים מדהימים, ומצד שני מורגש משהו בתרבות של ברוקלין פתאום
נסדק. דטרויד דרך אגב מגניבים עם דריק רוז ודרמונד שנותן. כן. למספרים...
רוז עכשיו שוב נפצע.
כן, כרגלו. כן. לא יודע כמה זמן הוא יהיה בחוץ, אבל...
כן.
הדרך... אני לא אופתע אם אנחנו נסיים מקום שני. אני מאוד אופתע אם איכשהו נגיע למקום ראשון, בכל זאת,
כי
אני צריך ניצחונות של 66. אבל...
טוב, פילדלפיה בקצב של 82.
כן. מילווקי... מילווקי... לא יותר טוב ממה שהשנה.
אני אגיד כמה דברים מעניינים על מילווקי. גם, אני חושב ש... ברוקדון הוא גם מצד אחד שומר נפלא שהם איבדו, והוא גם היה השחקן שהכי, היה לו 10 דרייבס לסל כל פעם, ומילווקי עם שנה שעברה היו קבוצה שהובילה את הליגה בקליות מתוך האזור הצבע, אז השנה הם בסוף בסוף בסוף. זה עוד יכול כמובן מאוד להשתנות, אבל יש באמת פער עם כל הכבוד לווסלי מתיוז ולמי שהביאו לשם, הם עלולים מאוד להצטער.
אתה גם תלוי, מילווקי די תלויה ביכולת של ברוק לופז לשחזר במדויק את העונה שעברה. אני בספק שהוא יוכל לעשות את זה גם.
כן. ועוד, יש משהו בזה שקבוצה, שנה שעברה היא הייתה מאוד הנימון פיריד. כאילו, לא היה קשה לעבור את מה שפרונטי וקיד עשו לפני.
כן.
אף קבוצה לא הייתה מוכנה לזה, הם היו סיפור סינדרלה. עכשיו, עם שנה שעברה, כולם היו נלהבים מה-60 ניצחונות שלהם. אז השנה, אם הם עושים 50 ניצחונות או 55, כבר אנשים נלחצים. וזה
אחרי התחלוטין. הם תלויים בארי פלצו יותר מדי. אני לא הייתי רוצה להיות בסיטואציה כזאת, להיות תלוי בארי פלצו.
בטח מאוד מצטערים על החוזה.
ואגב, אני לא הייתי כל כך רוצה להיות תלוי גם בקריס מידלטון. אני כאילו, אני למשל הרבה, אני חושב ש...
אלא אם כן מול הסלטיקס.
כן, זה נכון. אבל שוב, אני לא חושב שאפשר לה... לפי כל התחזיות, בוסטון מקום שלישי במזרח, אני לא חושב שזה יפתיע אותי אם בוסטון תהיה במקום השני, לאור איך שהקבוצות האחרות נראות. אגב, זה גם לא יפתיע אותי אם הם יסיימו במקום הרביעי אחרי מיאמי, ומילווקי ופילדלפיה. אבל כרגע זה נראה כמו משהו שהעונה תפתיע לטובה במובן הזה, אבל נראה.
כן. טוב, ובהקשר הזה יש לא מעט שאלות, חלק מהם זה שאלות שגם קצת נגענו בהם, ובואו נראה, איתן אלון שואל, לאור סל הניצחון והשיפור, האם טייטום יכול להתפתח לשחקן פרנצ'ייז רמת פול פירס לפחות? כמו כן, נשמח להתייחסות לנושא הספסל שתורם מעט מדי. שני הדברים בערך נגענו בהם.
קודם כל דש לאיתן, הוא עדיין בדירה, שהוא החליף אותי בדירה פעם.
וואלה.
כן, אז דש לו, ומקווה שהוא בדירה טובה. אני חושב שבוסטון רוצה שג'ייסון יהיה... היא הפרנצ'ייס פלייר, אני חושב שקמבה ווקר יודע שג'ייסון טייטום צריך להיות הפרנצ'ייס פלייר בסוף החוזה שלו,
כן.
של קמבה. גם גורדון היוורד מבין את זה, וגם ג'לן בראון מבין שהוא הולך להיות, אם יש צמד, אז הוא הסקוטי פיפן, כן. מייקל ג'ורדן במובן הזה.
כן, כי בסוף, מה שיקרה, אם היה תוכנית א', הייתה... קיירי, ואז יבוא דייביס, ואז ביחד עם הורפורד והיוורד, התוכנית הזאת ירדה, וכרגע התוכנית ב' אין ממש תוכניות אחרות. אם טייטום לא מתפתח להיות הפול פירס...
אני לא חושב שאין תוכניות אחרות. יש תוכניות אחרות, בשתי התוכניות טייטום מופיע.
כן.
כלומר, אם פעם זה היה נביא את טייטום בעד דייביס,
כן?
אז היום אין אף כוכב בליגה שאתה אומר נביא את טייטום בעדו, וזה סגור. אבל כן יש תוכניות ביחס לשער הסגל.
כן.
זה אין ספק.
ברור.
ואגב, דני אינג' צריך... לא מעריכים מספיק את דני אינג' אצלנו, גם בקבוצה וכולי. במובן הזה של, תראו, הוא ניסה לעשות קבוצה שבנויה מקיירי אירווינג, אל הורפורד, גורדון היוורד ואנתוני דייוויס. זה קבוצת סופרסטארים, בקבוצה של מומדת לאליפות באופן מיידי, אוקיי? זה גם קבוצה שהיא פחות תרבותית בוסטון סלטיקס.
נכון.
כלומר, 3-4 כוכבים גדולים מאוד, ולרוץ. אבל במקביל, הוא בנה גם תוכנית ב' שתהיה בנויה על שני בחירות דראפט מאוד גבוהות, בראון וטייטום, ו... סגל הרבה יותר בנוי תרבות בוסטון סלטיקס.
סמארט, שגבו בחירת גבוהה, כן. ומצליח להיות, להצדיק את בחירה 6 או 5, 6 לדעתי.
כן, 6.
להצדיק את הבחירה שלו דרך באמת, הוא מביא כל התרבות הבוסטונית.
נכון. אז הוא בנה שתי קבוצות במקביל באיזשהו מקום, כאילו שתי תוכניות במקביל, והוא עשה את זה בצורה מעוררת הערצה, לפי דעתי, כי תחשוב, אתה אפילו תסתכל על גולדן סטייט ווריורס, היה להם תוכנית אחת, התוכנית פורקה, תראה איך הם נראים עכשיו.
כן.
אתה יודע, תסתכל על קבוצות אחרות שתכננו גבוה גבוה ואיפה הם עכשיו.
למה? צריך להגיד, גם התוכנית פורקה, קודם כל, אני לא יודע אם התוכנית הייתה מתפרקת, אם גורדון היוורד לא היה עולה לאותו אליופ וחוזר בלי רגל, אבל זה הרבה פעמים... זה מה שנקרא, זה תוכנית שככל אני, הרבה ממנה היה יכול להתגשם, וצריך לזכור שהרבה ממנה שאנחנו שופטים תוכניות, אנחנו לא צריכים לשפוט על פי התוצאה הסופית. צריך לשפוט על פי ההיגיון, וההיגיון היה שם.
אל תשכח, יש לך את הבחירה של ממפיס.
נכון.
באופן, אתה יכול להביא עוד שחקן פרנצ'ייס פלייר, כבר בעונה הבאה, בחירה מספר 7, 6,
או אם הם לא נקבל את הבחירה, זה לא אחרי בכלל.
כן, וממפיס... מה שמייק זאן עושה, הוא מסתכל על... הוא עושה פרוג'קשנס לקבוצות שאיתם אתה אולי תעשה טרייד על בחירת דראפט. ואז הוא אומר, כשאתה קיבלת את הבחירת דראפט ממפיס, שזה היה דרך קליפרס, אני לא זוכר בדיוק משהו, היה את הפרוג'קשן של מה יקרה עם הקבוצה שלה יש את הבחירת דראפט שאתה רוצה. עם סקרמנטו בשנה שעברה זה לא כל כך עבד, כי הם הפתיעו.
איזה בסה שזה לא מול סקרמנטו של השנה.
בדיוק, אבל... שוב, אתה יודע... בגלל הידע שיש לך, בגלל האינטליג'נס שיש לך, האינטליג'נס מבחינת מודיעין, אז אתה יודע מה שוות הבחירות דראפט שאתה רוצה או שיש לך. שוב, קיבלנו את טייטון ובראון, לא היינו אמורים לקבל את הבחירות האלה ביחס להצלחות שלנו. אז כן, יש פה בנייה לטווח הארוך וחשיבה מאוד מאוד מתקדמת שלא תמיד אנחנו מבינים.
כן. טוב, דור בן סניור שואל רעיונות לטריידים לסנטר נורמלי, ריאליים ואפשריים כמובן.
אוקיי, אני חשבתי על זה הרבה, כי ראיתי את השאלה הזאת ובאמת חשבתי. אני תוהה למה הביאו את לנגפורד.
אוקיי.
כאילו הדיבור שרצינו את טיילור הירו, ומיאמי לקחו אותו לפניו.
כן.
ואז כאילו, מה עושים, מה עושים, מה עושים? רומאו לנדפורד, למרות שכאילו היו שחקנים אחרים שעניינו אותנו. רומאו לנדפורד הוא דמות גדולה מאוד באינדיאנה.
אוקיי.
הוא דמות חשובה באינדיאנה, שחקן הייסקול בכיר שם, היה מיסטר בסקטבול, כאילו. אז השאלה אם אתה יכול להפוך אותו לסנטרפיס, בעונה הבאה, הוא ועוד בחירת דראפט, עבור סבוניס. אבל זה רק בעונה הבאה, כי סבוניס לא יכול לעשות כן. טרייד השנה. אז אם אתה לוקח, נגיד, את לנדפורד, או בחירת דראפט גבוהה, כאילו סיבוב ראשון, לא יודע, עוד כמה שחקנים בשביל להשלים את המשכורת, ואז אתה מביא את סבוניס, ואז יש לך סנטר שילך, אתה יודע, שגם סנטר מוסר טוב, פליימייקר טוב, מתאים מאוד לבוסטון סלטיקס, ואינדיאנה עם שני סנטרים כרגע, שאתה,
כן.
שלא בטוח איך הם יכולים...
כרגע זה, הם התחילו קצת לנצח דווקא כשטרנר נפצע, יש משהו בהתאמה שמה
כן. ש... זהו, שאלה אתה יודע, כי הם בונים על טרנר, והם גם נתנו חוזה לסבוניס, אבל הם נתנו חוזה לסבוניס בעיקר כדי לא לאבד את רוקן נכס.
כן.
נתנו לו חוזה סביר. חוזה טוב, אבל זה חוזה סביר.
זה חוזה מאוד טריידבל.
כן, מאוד טריידבל. אז השאלה אם אתה עושה משהו כזה, כלומר, אתה מחכה לשנה הבאה ואתה אומר, אוקיי. או שהשנה אתה אומר, אוקיי, איזה קבוצה, לאיזה קבוצה יש סנטר שהם רוצים להיפטר ממנו, אבל הוא טוב. מסתכל, אוקלהומה עם סטיבן אדמס, שידוע שבוסטון מרחחת סביבו ומחבבת אותו. גם כן, שוב, מתאים קולצ'רלי לקבוצה.
היי, החוזה שלו.
החוזה מאוד גדול. החוזה מאוד גדול, אבל שנה הבאה זה השנה האחרונה בחוזה הזה. אז השאלה מה אתה עושה? אם אתה גם כן לוקח איזשהו חבילה סביב, לא יודע, רוברט וויליאמס, לנגפורד, בחירת דראפט, כי זה מה שאוקלהומה... כלומר, יש בערך 80 בחירות רעת.
היית מוכן לוותר על הבחירה של ממפיס בשביל שחקן כמו סטיבן אדמס?
לא.
גם אני לא.
אני הייתי חושב, אני הייתי אומר, let's ride it out, בוא ננסה את הסגל הזה. אגב, בוא לא נשכח שגורדון היוורד יכול להשתחרר מהחוזה שלו בתוך אותו
מנה.
כנראה זה לא יקרה. אני מעריך שזה לא יקרה. אבל גורדון היוורד, אתה יודע, יכול להיות
זה שחקן, ועכשיו גם השוק כל כך דל.
בדיוק, נגיד שרלוט או אטלנטה או משהו, הם יכולים להציע לו כסף גדול מאוד בסוף העונה. שרלוט יכולים? כן, נראה ששרלוט יכולים. אז בוא לא נשכח, אבל...
מה שעוד יכול להיות, שוב, זה מאוד פארפץ', אבל כרגע דריימונד גרין לא נמצא בקבוצה שנראית כל כך טוב. ויכול להיות שגולדן סטייט, אם הם רוצים לחשוב קדימה לאיך אנחנו מייצרים משהו, אז גרין לא נכנס לשנים הטובות של הקריירה שלו דווקא.
אתה לוקח חוזה מאוד גדול להרבה שנים, כי הוא עכשיו חתם על חוזה חדש.
כן.
דרך אגב, אתה יכול לעשות טרייד איתו לפני סוף ה...
כן, הטרייד אינליין.
הטרייד אינליין, כי הוא חתם על חוזה מוקדם יחסית. אבל למה להביא דריימונד גרין בין ה-30 פלוס, כשאתה יכול לפתח את גרנט וויליאמס בין
ה-21 פלוס? יש סיבה אחת בעיניי שאני רואה תרחיש כזה. לא אם אנחנו גרועים, אם אנחנו מאוד, הרבה יותר טובים ממה שחשבנו. כי יכול להיות שאז תהיה הבנה של רגע, יכול להיות שדריימונד גרין כ-5 ונמוך, זאת החתיכה שחסרה לנו כדי באמת להיות... קונטנדרים, אם אתה מדמיין מין חמישיית חלומות כאלה כמו קמבה בראון, טייטום, היוורד ודריימונד גרין, אז פתאום כל התרחיש, שוב, לשנה, שנתיים...
כן, הקורות... זה, לפי דעתי זה מאוד פנטזיה, אני חושב שדריק גרין מאוד מחכה לעונה הבאה בווריארס,
כן.
עם סטף, קליי תומפסון, בחירה דראפט גבוהה.
וכל מיני חלקים משלימים האלה שיהיו בתמורה לדיאנג'לו ראסל. כן.
איך קוראים לו? קובינגטון. קובינגטון ומרוברט
קובינגטון. קובינגטון מ... כן.
סאריץ'.
כן. החברות בין
טאו... לא, סאריץ' בפיניקס.
כן, נכון. כן. סאריץ' הגיע בטרייד, אז הוא הספיק לעבור, אבל... יכול להיות איזה מין חבילה של קובינטון או קוגי, איזה משהו כזה, או טיג שייכנס לשם. החברות של ראסל עם טאונס מרמזת על זה, מה גם שהוא הרבה יותר מתאים להיכנס לקבוצה כמו מינסוטה ולא, ולא להיות בווריירס שכרגע.
שוב, גם אתה יודע, יש דיבור על קלינט קפלה, אבל אני לא רואה איך אתה מצליח להביא אותו.
אני גם לא רואה איך הוא יהיה כל כך יעיל מחוץ לתרבות של יוסטון, מחוץ להרדן, שיודע לחלק לובים כל כך טוב.
כן, אני, שוב, סבוניס לפי דעתי זה מטרה לטווח הארוך, כלומר מהעונה הבאה. סטיבן אדמס אולי, לא יודע, אתה יודע, אתה חושב כאילו, כמה שחקנים יכולים להתמודד עם ג'ואל אמביד בפלי אוף? אתה זה הל הורפורד, ובוא נראה את סטיבן אדמס ויכול.
זה אחת הסיבות, אומרים, אוקיי, תביא סנטר הגנתי, אז אתה אומר, מיילס טרנר הוא סנטר הגנתי מצוין, אבל אמביד אוכל אותו כל פעם, אז מה עשינו בזה?
אגב, רוברט וויליאמס, כרגע, בקצת משחקים שהוא שיחק, הוא, אתה יודע, הראה כמה המכות הגנתיות, אז יהיה מעניין לראות אם הוא יתפתח יותר.
כן.
אבל, שוב, תלוי מה אתה מוכן לוותר על זה. על פניו, אוקלאומה צריכה כאילו לרצות את הטרייד הזה בשביל להיבנות הלאה, אבל אני חושב שחסר להם עכשיו איזה, אתה יודע, משהו, איזה כלי לבנייה עתידית.
כן.
אז זה לא משהו ש, אתה יודע, אתה יכול לפתות אותם עם רוני לנגפורד.
כן, לא, זה לא, לא, רק רצף של בחירות דראפט כרגע יעניין אותם. איציק אבודי שואל, המזרח חלש לא נראה לי שנתקשה להגיע לפלי אוף מקום 3-4. שאלה היחידה שמעניינת אותי זה אם יש לנו סיכוי לעבור בסדרה את פילי, מילווקי או טורונטו. האם אפשר לנצח סדרה בלי גבוהים ראויים? זה קרה פעם? אני לא כך זוכר סמול בול מנצח פלי אוף, אבל...
די סיימנו עכשיו תקופה של
ווריארס, כן.
הווריארס די ניצחו פלי אוף עם החמישה הכי נמוכה אי פעם, וסדר בצורת אדרו בוגוט שהיה שולי. ולא לא כל כך שולי בעונה
הראשונה. אבל המוות שלהם זה עם גרין.
בדיוק. איך קורא לו לגרוזני?
זזה.
זזה, פצ'וליה. בוא נגיד, אנס קנטר טוב יותר מזזה פצ'וליה. אז אפשר לנצח. נגד פילדלפיה מאוד קשה. כי פילדלפיה, אני לא חושב שאי פעם ראיתי קבוצה כל כך גדולה. פילדלפיה פשוט ענקיים.
נכון.
השאלה, אם פילדלפיה... היא כמה אתה יכול לקלוע הרבה יותר שלושות מהם, כי אתה לא תנצח אותם
במשחק שלהם, לא.
אתה לא תנצח אותם במשחק שלהם. שאלה, כמה אתה יכול להדביק לביד עבירות מהר, כמה אתה יכול להוציא את אל הורפורד מהמשחק, לרווח את המשחק ברמה כאילו היסטרית. לא יודע, זה טקטית יהיה מאוד קשה, אבל זה כן אפשרי. את טורונטו אפשר לנצח בארבעה משחקים, בשבעה משחקים, את מילווקי אפשר לנצח בשבעה משחקים, למרות שיש להם את יאניס, אין להם הרבה הדבר, כשאתה מסתכל בגדול, אתה הרבה יותר עמוק מהם, שנה שעברה אתה הפסדת למילווקי, בעיקר בגלל שעשית הגנה עם ארבעה שחקנים, וזה היה קריסה מוחלטת מנטלית.
לא הייתה סדרה גרועה יותר של מנהיג קבוצה אי פעם.
אתה לא במצב הזה. ואגב, אני לא רואה כל כך את פילדלפיה מתמודדת עם קמבה ווקר וג'ייסון טייטום ביום טוב.
כן.
הם צריכים עדיין להוכיח שהם יכולים להתמודד.
פילדלפיה הם כרגע בקבוצות הגרועות בליגה בקליעה מבחוץ, זה לא מפתיע אגב. מה שאנחנו במשחק שלהם, היינו רוב הזמן במשחק למרות יום נוראי, כן. של כולם פחות או יותר מחוץ לקשת, אם אנחנו מגיעים ביום טוב וקופים עליהם מה שנקרא את הסגנון שלנו, יש משחק, בהחלט יכול להיות.
ובוא לא נשכח שבן סימון זה עדיין נקודת תורפה מאוד רצינית במשחקי פלי אוף. אנחנו ראינו אותו נגד טורונטו, שהוא ניסה לעשות את הדברים שהוא יודע, אבל הוא לא הצליח, הוא לא קלה. ואין להם ג'ימי בטלר עכשיו.
נכון.
אין להם גם הריס, עם כל הכבוד, הוא לא ג'ימי בטלר.
לא, אין להם את ה-go to guy המאוד ברור הזה בפלי אוף. מה שקצת הדאיג אותי בהקשר הזה, שסימונס תמיד היה לו קשה מול בוסטון, והשנה, דווקא במשחק הוא די חגג, כי היה לנו סטופרים כמו מרקוס מוריס, כמו הורפורד, שפשוט גרמו לו לראות מביך, אז השנה יש לנו פחות כאלה.
השאלה, אגב, מי אתה באמת יכול להוסיף בדדליין? יש לך מקום מתחת לתקרת שכר.
כן.
אתה יודע, צריך לראות מי מהשחקנים החופשיים, שיכולים להיות ווינג כאלה, סטופרים טובים, או שהם משתחררים, או שאתה יכול לעשות עליהם.
מרקוס מוריס.
לא הפתיע אותי דרך.
כן.
למרות שהוא בחוזה... שאני לא חושב ש...
כן, 15 מיליון לשנה זה לא ריאלי.
לא, אבל אתה יודע, לך תדע מה אתה כן יכול להשיג לקראת סוף העונה.
כן.
טורונטו, אתה יודע, טורונטו קבוצה מצוינת ונהדרת, אבל אין להם את דני גרין ואת קוואי לנארד.
נכון.
אז אני... I will fancy our chances ממנו.
כן. ג'וני סולומוביץ' שואל, רגע... מעניין אותי שתדברו על חסרונות הקבוצה ואיך ניתן לתת להן מענה. כשדרור אומר לו להיות קצת יותר ספציפי, היכולת של הספסל לתת מענה התקפי קבוע או הגנת הצבע. טוב, זה דברים שקצת דיברנו עליהם, אבל הוא שואל עוד שאלה, האם אפשר להאמין שקנטר יכול להיות פתאום סנטר שנותן מענה הגנתי סביר מול הליגה?
שנה שעברה קאנטר היה לו בפלייאוף נתונים הגנתיים לפיק אנד רולים יותר טובים מאשר לאופורד.
וואלה.
כן, בפלייאוף.
השיטה של טרי סטוץ,
כן.
מאוד, מאוד זה שהוא עשה דרופ,
כן.
כל הזמן. יש בעיה דווקא לקאנטר, לא, דווקא מול אמביד, הוא לא היה כזה נורא. לקאנטר יש בעיה דווקא בכיסוי, ביציאה החוצה.
כן, זה נכון. אבל הוא היה יותר מסביר בפורטלנד בשנה שעברה. כלומר, זה שם, אפשר לעשות את זה. יש לך את רוברט וויליאמס, שאנחנו מקווים שהוא ישתפר עם העונה מבחינה הגנתית, כי הוא כל מה שאתה רוצה בסנטר של בוסטון סלטיקס. אתה יודע,
מינוס הריווח.
כן, במשחקו הטוב ביותר הוא סנטר יותר מסביר עבור בוסטון סלטיקס בהגנה. אז, ואגב, דניאל טייס נותן, אתה יודע, במשחקים שהוא שיחק הוא היה בסדר גמור.
כן.
גם מבחינה הגנתית. אז אתה יודע, אתה, עם מה שיש, אתה מנסה להתרגל. אתה לא יכול לנצח עם החסרונות שלך. אבל אתה כן יכול לחסות מספיק על החסרונות שלך, כדי להוציא לפועל את היתרונות שלך.
כל הזמן מדברים, מה עם סנטר, זה השאלה הכי פופולרית, צריך לזכור תמיד שלטרייד יש גם את הצד השני. אתה לא יכול בטרייד לא לאבד משהו, וכרגע, כשהדברים נראים טוב, אז אני לא יודע כמה דברים אני רוצה לאבד, בטח לא... החוזה הכי טריידבול שלנו זה מרקוס סמארט, אני לא חושב שמישהו ירצה להביא
את מרקוס סמארט. לא, אף אחד לא הולך להיפטר ממרקוס סמארט. מה עם סמי אוג'לה? סמי אוג'לה בעד סטיבן אדם זה מתקבל.
כן, שאלה מי ירצה לקבל שחקן כמו שמי, שלא ממש הוכיח יותר מדי.
אתה יודע, גם... אני חושב שאנחנו צריכים עוד לראות משהו מווינסנט פוריה, שהוא... אתה יודע, הוא גם כן סנטר כזה, סטייל רוברט וויליאמס, רק בצרפתי.
יותר פיזי, כן.
יותר פיזי, יותר גבוה. אתה יודע, אולי בפלי אוף, נגיד פילדלפיה, אתה מכניס את טאקו פול, שייתן כמה בלוקים על ג'ואל אמביד, יגרום לו להרגיש קטן. זה גם כן, אתה יודע, זה גם כן איזשהו כלי.
כן, אז ב-NCAA מול זיון וויליאמסון, פתאום הם היו עבודים קצת.
והוא כל היה שלושות עכשיו.
כן, נראה אם זה יעבוד טוב, זה, הוא באמת אני אגיד, קיבלתי עוד כמה שאלות מה עם טאקו, הוא לא, הוא כרגע ישמש בעיקר בתור ויקטורי סיגר, אם יהיה פער של 20 הפרש וירצו להכניס, אבל יכול להיות באמת סיטואציה במיוחד מול קבוצות כמו פילדלפיה, ל-2-3 דקות של גימינג, שפתאום זה יעשה...
תחשוב, אמביד לא נכנס למשחק, ואתה יודע, הוא מתקשה ובעיית עבירות, ואתה אומר, אוקיי, יש לך שתי דקות לתסכל אותו, לגמור אותו, כמה בלוקים של טאקו עליו, הוא לא מצליח לעשות שום דבר, עוד עבירה. הדברים האלה זה כלי טקטי, זה כלי טקטי שאתה יכול להשתמש בו.
כן. דניאל קורן שואל, הייתי שמח לנסות להיכנס לראש של דני אינג', מה התוכנית ארוכת הטווח שלו? כמובן... דיברנו על זה, כן. אם הוא ינסה להריץ סגל הנוכחי, הוא יעשה לעשות טרייד על ווקר היוורד, או בכלל על אחד הצעירים. האם סטיבנס חלק מתכנון ארוך הטווח? כן. עם טייטון בראון, כן. לא נראה לי שהם מתחנים כרגע, לא על טרייד, לא על ווקר.
אני חושב שהיום כל הליגה הצמדים, כן, פול ג'ורג', קוואי לנרד, לברון, אנטוני דייוויס, כשאתה מסתכל על הצמד שלנו, ג'ייסון בראון, כאילו ג'ייסון וג'יילן,
כן,
אז אתה הצמד הצעיר אולי הכי מבטיח.
כן.
כלומר, תסתכל על טורונטו, יש להם את סיאקם, שהוא טיפה יותר מבוגר משניהם, ואוקיי, סיאקם ו... אז אולי בעתיד זה יהיה סיאקם ויאניס, כי אני מאמין שטורונטו הולכת חזק על יאניס.
כן.
אבל...
זה יהיה מפחיד מאוד.
נגיד בן סימונס, ג'ואל אמביד, צמד, הם צמד מאוד לא אורגני בעיניי.
כן.
אתה יודע, אתה מסתכל עוד צמדים, באמת, מבחינת צמדים under 25, אנחנו בבוסטון ברמה הכי הכי גבוהה.
יוקיץ' מרי גם...
כן, נגיד יוקיץ' מרי. למרות ששוב, אתה יודע, יוקיץ' הוא שחקן יותר טוב מטייטום ובראון.
ומרי.
אבל הוא בעייתי, ומרי הוא גם כן, אתה יודע, לא...
לא יציב.
אתה חושב על שני ווינגס, אתה יודע, קליפרס השנה יקחו אליפות, אני חושב.
יכול מאוד להיות.
שיהיה להם את קוואי ובראון. שני שחקנים... פול ג'ורג' וקוואי, שני שחקנים שהם ה-NBA המודרני, ווינגס עם שחקני הגנה, two-way player. למה בפנטזיה, למה שטייטום ובראון לא היו כאלה עוד שנתיים שלוש?
כן, שנתיים שלוש מרגיש שטיפה...
טיפה יותר מודע.
אבל צריך לזכור, קוואי ופול ג'ורג' הם לא צעירים, קוואי בין 28 אני חושב, כן. פול ג'ורג' גם באזור הגיל הזה, זאת אומרת יש להם עוד הרבה הרבה לאן ללכת, וכרגע כל עוד בוסטון רוצה גם טייטום הוא יקבל את הערכת חוזה שלו, הם סלטיקים לעוד הרבה מאוד זמן.
ואגב, ואז אתה בונה סביבם באמת קבוצה עם גרנט וויליאמסים כאלה. אחד כן. מהדברים שאני הכי אהבתי לראות את החסימות של גרנט וויליאמס, הוא מסעית שפשוט עומדת, ואז הוא מייצר כל כך הרבה רווח לטייטום ובראון וקמבה ווקר, זה שחקן שאתה אומר, אוקיי, אני בונה עליו, זה תשתית. הוא תשתית אנושית שאני רוצה. קארסון אדוורדס הוא תשתית אנושית שאני רוצה שיהיה לי בסגל. ושוב, עם הבחירות דראפט שלך, ועם מרקוס סמארט שהוא המבוגר האחראי, יש לך להלנך, המבוגר האחראי, כן, הוא בן 25.
כן.
אז... אתה יודע, יש לך פה עתיד, לפי דעתי אינג' יודע איך הוא רוצה שהקבוצה תיראה, איך הוא רוצה, התרבות תיראה, ואז לך תדע מה אתה יכול להביא באיזשהו טרייד חד פעמי, כמו שטורונטו בנתה במשך הרבה שנים את התרבות שלה, ואז הביאה את קוואי שלימד אותה איך לנצח את המערכת.
אני חושב שבאמת גם השנה הזאת זה איזושהי מין חזרה, אחרי ש... הקבוצה של שנה שעברה הייתה איזושהי נקודת קצה של ניקור בין זהות של עיר ובין קבוצה. זהות לא רק כל קבוצות הספורט של בוסטון, יש להם אופי מאוד, מאוד גרידי, מאוד קבוצות שרוצות לנצח דרך הרבה מלחמה והקרבה, מה שהיה מאוד מאוד שונה לקבוצה של שנה שעברה. ויש איזושהי מין חזרה בקבוצה הזאת, חיפשו גם בבחירות דראפט להביא שחקנים כאלה שהם לא קרקטרס.
חוץ מלנדפורד.
כן.
ששוב... אני מאמין שלנפורד, סטיבנס מכיר אותו מאינדיאנה. סטיבנס כאילו, אני חושב שיש איזה תוכנית שם איתו.
כן.
אני לא אוהב את הבחירה הדראפט הזאת, כי אני לא חושב שהוא שחקן מספיק טוב ממה שראיתי, אבל, אתה יודע, לך תדע, אולי באמת לנפורד אמור להיות מישהו שיביא את סבוניס בסופו של דבר. באמת, אתה יודע.
יכול להיות. או גמר בדיוק שאל מה נסגר עם רומיו לנפורד, ואתה הוא חוזר לשחק. זה באמת השאלה איתו... אני חושב שיש לו כל מיני יתרונות שכרגע, וזה משהו שמאוד נחוץ על הסלטיקס, היכולת להשיג נקודות מהקו, לחדור חזק, נראה מה יהיה עם הקליעה שלו, שכרגע סימן שלה מאוד 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 דרמטי. אני חושב שכן איזושהי סיבה, זה גם, הוא כן מסדר מבחינת אופי עם שאר השחקנים, הוא לא...
שוב, ילד שגדל באינדיאנה, הוא מבין מה זה הכדורסל שסטיבנס רוצה, אז... כן. לפי דעתי, אתה יודע, הוא היה מיסטר בסקטבול באינדיאנה, זה תואר ששחקנים, אתה יודע, כמו לארי בירד וכאלה זכרו, זה תואר משמעותי באינדיאנה.
כן.
גם גורדון הילוורד זכה בזה לפי דעתי.
כן.
ארי גורדון.
כן, הרבה גורדונים. טוב, אז אנחנו לפני שבוע שאמור להיות בסך הכל בסדר, יש לנו השבוע בחוץ את קליבלנד ושרלוט. אתה רואה אותנו יוצאים מזה עם שני ניצחונות?
אני מקווה שכן.
כן, ואז יש לנו משחק חוץ הרבה יותר קשה מול סן אנטוני. שזה, יש לך הימורים לזה?
סן אנטוני נראים טוב, דג'אנטי מורי נראה טוב, דמר דה רוזן כל היה בסדר גמור.
אלדריג' קצת פחות.
כן, אלדריג' יש לזה נפילה שם. לא יודע, לאמר, אבל לפי דעתי זה גם תלוי במה אתה תעשה מול שרלוט וקליבלנד.
כן, צריך לראות גם מי חוזר עד אז, מה המצב.
תראה, מה שאפשר להגיד, האמון, אגב, גורדון היוורד לא זוכה בתואר מיסטר בסקטבול.
אוקיי.
אבל הרבה אחרים טובים זכו. מה שאפשר להגיד על הקבוצה הזאת, שאתה יכול לסמוך עליה שתעשה את העבודה שלה. כלומר, אם קיירי, אתה יודע, אם הוא לא נכנס למשחק, או אם רק הוא נכנס למשחק, הוא לא הכניס אחרים למשחק, אז אתה לא ידעת מה אתה תקבל. היית יכול לנצח את שרלוט 150-80, והיית יכול להפסיד אחר כך יום למחרת לקליבלנד 101-70. אז אנחנו לא יודעים. פה אתה יודע מה אתה מקבל פחות או יותר. וזה סבבה.
זה חשוב מאוד, וזה קבוצה שהרבה יותר קל לתמוך בה ולאהוב אותה.
כן.
טוב, בסדר. בנימה זו, אז תודה רבה.
תודה רבה לך.
היה מאוד כיף, בהמשך אולי שוב.
בטח, בכיף. אני תמיד בעד לדבר על בוסטון. לא יוצא לי מספיק לדבר על בוסטון בפוד.
כן, אנחנו שומעים את כמה דקות החשובות כל פעם.
הייתי עושה פודקאסט רק בוסטון ורק ארסנל. אבל אני חושב שהיו לי ממש מעט מאזינים לזה.
אני אגב גם אוהד ארסנל, אז יצא לנו טוב.
יצא לנו עצוב.
כן, להגיד טוב על ארסנל זה כבר שנים שזה העדה קצת מברסת.
הנה זזה. נכון, אנחנו
מסיימים. בסדר, גמור. טוב, אז גם לך תודה זזה. אני איתי נועם טהור, ויאללה, נתפגש בקרוב.
יאללה, ביי.